הדבר שאמרנו, אנחנו בעמוד קוף ממח, פסקה ד'. הדבר שאמרנו, עמוד התורה, זה התחלנו אמנם פעם שעברה, אני קורא את זה קצת. הדבר שאמרנו הוא עמוד התורה והמצווה כולה, כל התורה והמצווה, היא בעצם מכוונת לאנשים גדולים, כן? לנפש שמאותרת במידות טובות. כן? נפש שאין לה את הלבושים של המידות הטובות האלו, לא יכולה לקיים את התורה ואת המצווה. כל התורה והמצווה זה גינוני מלכות. כן? התורה מצד המחשבות של התורה, האמונות והדעות של התורה, המצוות, כן? מצד הליכותיהם והדרוכותיהם המעשיות, יכולות להתלבש יפה ולהלום רק נפש שהיא מצוידת בכוחות אילאיים, שמקורם בצלם אלוקים. כן? כל נפש, כל בעל נפש, שלא מכיר את מעלת נפשו, כל בעל נפש שמפחית או ממעיט בערכו וחושב את עצמו, מי אני ומה אני, יש לו קושי לקיים את התורה. כן? שהוא שם את הכתר הזה על הראש, שנקרא תורה, הוא מרגיש קצת עלוב. הוא מרגיש כמו לבוש סמרטוטים ששם כתר על הראש. הוא מרגיש קריקטורי. הוא מרגיש שזה לא שייך. זו אחת הסיבות, כן? הלא מודעות, שלפעמים אנשים כבד להם עם התורה. הם מרגישים שזה לא הולם אותם, מכיוון שמפחיתים בערכם. מי אני שאני אשמור על הלשון? מי אני שאני לא יקום? מי אני שאני אהבת אחר כמוך? מי אני בכלל? זה מתאים למישהו שבאמת מצפה מעצמו להתנהגויות הציליות כאילו. אדם שהוא מאמין שבטבעו, בפנימיותו, הוא אדם ישר, שקדוש שרוי בקרבו, בעצם צלם אלוקים שבקרבו. כל שכן, כל שכן, כאשר הוא כבר התוודע ונוכח, כמו שאנחנו דיברנו כאן, התוודע ונוכח לגילויים המרשימים של הנשמה, כפי שהם נמצאים בשדה הנפש שלו, עוקב אחרי הנטיות המוסריות של נפשו, מחזר אחריהן, מחזק אותם, מטפח אותם. אדם כזה כבר יבין בפשטות שהתורה נועדה לו. אליו הדברים אמורים, אליו מדברים, אותו מצווים, ממנו מצפים, בו נותנים את האמון. זה צריך לדעת הנקודה הזו. לכן, הדבר שאמרנו, שאדם נברא בצלם, הוא עמוד התורה והמצווה כולה. כל תשטוש של אמיתת היסוד הזה של בצלם אלוקים ברא את העולם, חס ושלום, יכול לבטל כבר משהו מן התורה. כבר להעמיד את התורה כתורה חוצנית, לא שייכת לנפשו של האדם, תורה מלאכית, כן? פה זה לא מקומה. פה זה לא מקומה. זה לא המקום הטבעי שלה. פה היא לא צומחת. אז כמו אני יודע, תראה פתאום שיח בננה, תראה בכותב שיח בננה. מה עושה פה שיח בננה? מה עושה פה בכותב שיח בננה? מה הקשר בין שיח בננה לכותב? זה יכול באזור טרופי, חם, בעמקים. מה זה עושה על המדרונות, במקומות קרים? מי יביא את זה לפה? מה זה שייך? זה שעת נס, זה כליים. מה לנפש האדם ולתורה? למה מה הנפש האדם? מי אנחנו בכלל? אנחנו עם סגולה, אתה בחרתנו מכל העמים, יש לנו ייעוד של תהילת סיפור השם, סיפור תהילתו של הקדוש ברוך הוא. מי אנחנו מחיינו? מותר אדם מן הבמה עין. מה לא ולמצוות התורה? מה לא ולתפילין? מה לא ולתלית? לכן, חשוב מאוד להבין את הנקודה הזו. כן? הדבר שאמרנו הוא עמוד התורה והמצווה כולה. לא, יש מצבים שלפעמים באמת, יש מצבים, כן? דיברנו על הבננה, כן? יש מצבים שבאמת איזשהו גידול או אוף, כן? שהוא לא שכיח באזור מסוים, פתאום הוא מופיע שם. יודע מה? פתאום אני רואה טוקי באמצע נתניה. צריך לכם פעם לראות טוקים שם. פתאום טוקי בנתניה. אולי יש פה גם איזה ירות גשם? לא רק חול וחול, אני יודע, ים ואספלט ומלונות. מה לטוקי? הוא ברח מאיזה כלוב, אני יודע. איזה כלוב בבית, הוא ברח. עכשיו הוא נמצא פה על העץ. יש טוקים שבורחים, כל מיני מקומות. כן. או שמצאו אדום החזה, כן? יש אזורים בקנדה, אזורים עקרים בקנדה. פתאום האסקימואים שם מצאו, פתאום התחיל להופיע להם, שבאופן מוזר ביותר, התחיל להופיע אדום החזה, זה ציפור, נקראת אדום החזה. לא הבינו מה זה, לפי כל הספרים שלהם, כל המסורות עתיקות היומין שלהם. לא שייך בכלל, מה לאדום החזה באזור שלהם? אבל מה, ראו שבגלל התחממות כדור הארץ, כתוצאה מזה התחילו להפשיר שם שלגים, והאזור מתחיל לקבל אופי של אזור טרופי, דבר מאוד מעניין. אז הנציגים הראשונים של העולם הטרופי, זה אדום החזה. פתאום מגיע ציפור חדשה, מה היא עושה פה? זה היה בשבילהם הלם תרבותי עצום. צריך להבין, זה תרבות, זאת אומרת, אתה רגיל לראות חוכית על הממטרה, כן? אני בתור נער שגדלתי בקיבוץ, ילד בקיבוץ. היו רגילים לראות חוכית על הממטרה. פתאום אין חוכית, זה הלם בשביל ילד שגודל בתוך הטבע, פתאום לראות שבעונה אחת פתאום החוכית לא מגיעה. אתם יודעים מה זה? לו יצויר, שלא הייתי רואה ברפת, הסנוניות מגיעות בעונה שלהם, זה משבר תרבותי. סנוניות לא מגיעות, איפה הזרזירים? נעלם לי פה מהעולם. מעולמי שלי, אלמנט מאוד משמעותי. צריך להבין, זה הלם תרבותי הדבר הזה. ממש הלם תרבותי. אז יש מצבים שעופות או גידולים כאלו אחרים פתאום מופיעים באזורים שלא שייכים בהם. אבל זה בגלל שהשתנה האקלים. הנה עכשיו באנגליה, יש אזורים באנגליה, כן? שהתחילו לגדל שם עכשיו, התחילו לגדל ענבים וזיתים. מי החולים על ענבים וזיתים באזורים? אזורים קרים. אבל שם התחממות כדור הארץ הופכת כרגע את היוצרות. אזורים קרים, נפחים חמים, חמים, נפחים קרים, כל מיני בלגן. אז זה כמובן גורם איזה זוזה, ולא רק אקלימית, אלא גם כל מיני צורות חיים חדשות שלא היו רגילים לראות באותו אזור מופיעות שם. אנשים עוקרים מטעים, כן? נשירים, שאופיינים למקומות קרים, ועכשיו הם שוטלים שם זיתים וענבים. עד כדי כך. באנגליה יש מקומות כאלה. עכשיו באנגליה, פעם היית מדבר על יין אנגלי, זה דבר מוזר, יין אנגלי. מה זה? כדורגל אנגלי שמענו, יין אנגלי. היום יין אנגלי זה לא בושה כבר להגיד. הם זוכים בתחרויות בינלאומיות, גודלים שם עינות, ענבים נפלאים, אין שום בעיה, אפילו זיתים יש באנגליה היום. אבל זה בתנאי ויש התאמה בין הגידול לבין האקלים. אבל אם אין התאמה, מה לנו ולדבר הזה? כמו כן, חס ושלום, חס ושלום, חלילה וחס, שאדם יבוא ויאמר לנפשו שהיא לא אין בה את תנאי הגידול ואת האקלים הרוחני המתאים, כדי שיצמחו שם, כן, או יתקיימו בתוכה המצוות, כן, יתאקלמו יפה מחשבות התורה ואמונותיה. זה היום הדבר הזה, כן. לא. זאת אומרת, אתה אומר ככה, ההתאמה לא תמיד מורגשת. אנחנו יודעים שכל ההתחלות קשות. כל ההתחלות קשות. אבל כשאנחנו מדברים על כל ההתחלות קשות, אנחנו מדברים על הקושי של ההסתגלות. קושי ההסתגלות הוא קיים מצד טבעו של העולם הזה, שהעולם הזה בטבעו, עד שהוא מקבל צורה חדשה, זה לוקח זמן. לוקח זמן, אבל אסור לקפור בהכנה הבסיסית הסגולית. זאת אומרת, הקושי הוא מצד ההתרגלות, ההתאמה היא מצד הנפש היסודית. אז אין שום בעיה. אם יש התאמה נפשית פנימית וקושי הסתגלות, זה נקרא עמל. העמל הוא תוצר של התנגשות בין הכנה סגולית לדבר מסוים, אין? לבין הקשיים שאנחנו פוגשים במציאות החיצונית. זה נקרא עמל. ואין בזה שום בעיה. אז זה נאמר לפום צער האגרה. לפי הצער, כך הוא השכר. ככל שאדם זוכה למגיע לו, למה שהוא ראוי לו, מתוך עמל גדול יותר, של התמודדות עם רבדי חיים, שמתקשים לקבל את ההדרכה המסוימת, כן? ככל שהוא נאמן לסגולתו, מתוך מאמץ ועמל של התמודדות עם רבדים חיצוניים כאלו, כך שכרו מרובה יותר. כך הוא יותר דבק בנשמתו, כך הוא יותר דבק בילוקיו, כך הוא יותר דבק באמת. כן? הבעיות, הקשיים האלה זה לא בעיה. כן? זה לא מעיד שאין לנו את המחזה שלו. אדרבה, אדרבה. הקשיים האלה, אדרבה, הם דווקא יוצרים את הכיסופים היותר גדולים, כאשר יענו אותו. כן ירבה וכן יפרוץ. זה בסדר. יחד עם זה, יש כמובן קשיים שהם לא בבחינה של כל ההתחלות קשות. הם מעידים על חוסר התאמה. מה שנקרא עבודת אנשים לנשים. ככה עם חז"ל, עבודת פרח שהמצרים עשו לעם ישראל, לפי חז"ל, כן? בדיוק מה הייתה כוונתם, האם באמת זה היה כך בפועל, או שהם מנסים לרמז לנו על משהו יותר פנימי, אבל הם אומרים, מה זה עבודת פרח? עבודת אנשים לנשים, ועבודת נשים לאנשים. זה נקרא עבודת פרח, כן? שעבודה שהיא לא מתאימה בעליל למבנה הנפשי שלנו. איפה?
אפשר להגיד שיש יהודי שאין את המקום בתורה?
יש אדם שלא מתאים ללמוד כל יום הלכה.
לא, ברור.
בדי. יש אדם שלא מתאים לכל גמרא. יש אדם שלא מתאים עוד כל יום מוסר, ולא אגדה. כל אחד צריך למצוא את המינון שלו. כן? המבנה הנשמתי שלו דורש דווקא תפריט מסוים, מינון מסוים. ואם הוא לא, אם הוא לא ינהג לפי הדרישה הנשמתית שלו, הוא יכול לצאת מזה הפיקור. אז כך אומר הבורות התורה, שמזה נגרם שאנשים לא ידעו את חלקם בתורה, מזה נגרם שהרבה אנשים עזבו את התורה. אז אפילו שמדבר על תורה, כן? שאלה אם זה מתאים לך. כן. שאלה אם אתה מסוגל, הגוף שלך מסוגל להכיל מזון מסוים. המזון הזה, אנחנו רואים שהוא לא טוב, מזון נפלא, בננה זה נהדר, אבל בשבילך זה לא טוב, דגן זה נהדר, אבל יש מי שאוכל דגן, הוא מת על המקום. כן? על המקום יכול למות מזה, מהדגן. כן? הגוף שלו מסוגל לפרק את המולקולות של החלב, של הדגן, יכול לקבל מחלה נוראה מזה. כן, פה הדברים על השייכות הכללית, לא נכנסים כרגע למינונים וכל מיני וריאציות כאלו ואחרות, על השייכות הכללית של כל אדם בישראל לתורה ולמצווה. כן, הדבר שאמרנו, עמוד התורה ומצווה כולה. שאם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך אמת, אם באמת ידע מי ומה נפשו באמת, ואל הכבוד והדר שהיא מעותרת בהן, עד שיתברר לו הודה ומעלתה על שאר הנפשות, שימו לב, אסור לעצור במהלך ההתרשמות, במהלך ההתרשמות שלנו מנפשנו, אסור לנו בשום פנים ובן לעצור בדרך ולא להתקדם להבנה הגבוהה של המבדיל בין ישראל לעמים. המבדיל בין האדם לבהמה. אם האדם במהלך ההכרה של מעלת נפשו, הוא נעצר בדרך ומסתפק ברבת, זה בעיה. הוא צריך לעלות לכתפיים ופה לבקש את ההגדרה הכי מהותית. זה מאוד מפתה להסתפק בהגדרות חלקיות, בפרט שאנחנו פוגשים את התכנים האלו בתוך הנפש. אני פוגש בתוכי, כמו שאמרנו, מוסר טבעי, מתחשק לי לעצור כאן. פה אשב כי הביטיה. אני עוצר במוסר הטבעי. אני חש אותו, הוא נוכח באופן מאוד ברור ובולט. אני מגדיר את עצמי מהיום, אני מוסרניק, אני בעל מצפון, מוסר כליות, מוסר אנושי, כלל אנושי. נגמר את זה פה. אולי תעלה הלאה? עזוב. לא עלה הלאה. אני יושב כאן. אני מתפרנס כל חיי מהגדרה המוסרית הזו. עדיין לא תמצא את מקומך בתורה. כי התורה קוראת לך ליעדים הרבה יותר גדולים. שהם צריכים הכנות הרבה יותר גבוהות מהמוסר הטבעי. ועד רבה, המוסר הטבעי לפעמים סותר דברי תורה. במבט הראשון לפחות. ההרגש המוסרי הטבעי, הרבה פעמים הוא סותר, חולק וכופר במוסר האלוקי. אז אם אתה תעמוד שם, זה לא בסדר. החיים אומר לנו, תלך קדימה. אם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך אמת, ואל הכבוד וההדר שהיא מאותרת באים, שים כתר על ראשך. עד לאן אתה מחויב ללכת בהערכת עצמך? עד לאן? עד שיתברר לו, הודה ומעלתה על שאר הנפשות. הבדל מהותי. לא הבדל דרגאי. לא הבדל דרגאי. לך יש 1,000 שקל ולי יש 2,000. לא. זה לא מבדיל אותך ממני הבדל מהותי. יש לך 1,000 שקל יותר ממני. שנינו עדיין זקוקים לכסף. שנינו עדיין מחפשים ממון. שנינו עדיין חושבים שהממון זה המעלה. לא. אני, יש לי 10 שקל ולך 1,000. אבל אני עם 10 שקל עושה צדקה. ואתה עם 1,000 שקל לא נותן אפילו פרוטה. אני מעליך. אני מעליך. כי אני פרצתי דרך חדשה. אני לקחתי ממון, לקחתי כסף, והפכתי אותו לכיסופים של חסד. פילי פלאים. ואתה נשארת במישור הממוני החומרי המטריאליסטי. לא פרצת דרך. אז מה אם יש חצי של יחטות? אז מה אם יש חצי של מטוסים פרטיים, קלים, כבדים, חצי כבד? זה לא מעניין אותנו בכלל. פלוני אלמוני יש לו קורקינט אחד, אבל הוא נותן את זה לשכנו, או לילד של שכנו. הוא שם אותך בכיס הקטן עם כל היחטות שלך. כי הוא גילה את מעלת האדם באמת. נפש האדם באמת. בשביל זה הוא בא לעולם. אחד המרבה ואחד הממית, הוא בלבד שיכוון ליבו להביא של שמיים. המעבר והמהפך מהתפיסה הכמותית לתפיסה האיכותית, זה מאפיין את מעלת האדם. זה מה שמאפיין. כן. מה שלא? שרוצה אישה? זה יד מורמת. עד שיתברר לו אדם אתה על שער נפשות. או, אם כן, אדם שכזה ידע. שימו לב לבונוס הבא. בונוס, נשמת הפינו. זה לא בונוס. ידע. תרפו מיד הוא ידע. כלומר, בשרשרת התולדות שיש כאן במהלך ההכרתי, אם יבין האדם אל פעולות נפשו בדרך אמת, ואל הכבוד והדר וכו', עד שיתברר לו הודה ומעלתה, אז מה הוא ירוויח מזה? לאיזה היכל הוא ייכנס? היכל מאוד מיוחד. איך הוא קרוי? ידע, כי אין השם על נפש האדם ואוהב אותה מאוד. האינסוף מתחבר לנפשות כאילו. אבל אם הנפש שלי היא חמת, קיבה, שמה שיש בה זה תאוות ויצרים, אין לריבונו של עולם שום עניין בנפש כזו. הנפש הזו נעזבת לחוקי הטבע, והיא חלק מכל החוקיות המעגלית הזו, כפירים רשו ורעבו. אז אתה לא יותר מכפיר, וממילא אתה רש ורעב. חוקי הטבע פועלים עליך. ודורשי השם, דורשים את השם בתוך עצמם, ומתוך כך במציאות, לא יחסרו כל טוב. זאת אומרת, ברגע שאתה באמת מתרומם להכרה שאתה יצור אלוקי, שאתה יצור רוחני, שאתה יצור בעל מוסריות פנימית נשגבת, יש בך פוטנציאל של קדושה ונבדלות, כן? ממציאות חומרית. אתה יכול להתעלות מעליה, לתת הקורקינט לשכן, לתת מממונך לנזקק. ברגע שאתה מגיע לידיעה הזו, אתה מבין שהאינסוף מתעסק איתך. זה נקרא כי השם, אין השם, יוד קי וו קי, זה המדרגה הכי עליונה, יוד קי וו קי. אתה כבר עולה ממדרגת אלוקים ליוד קי וו קי, כי אלוקים זה מציין את חוקי הטבע עדיין. מציין את חוקי הטבע. אם אתה לא נבדל הבדל מהותי מן הבהמה, אתה בהכרח גוזר על עצמך להיות מושפע מחוקי הטבע ולא יותר. זהו. אתה ניזון מהחוקיות הטבעית. אין לך זכות להתפלל לריבונו של עולם. אין לך שום יד ורגל בתוך התורה. אין לך שום שייכות למצוות. מה לי ולהודעות העליונות האלו? ואם אתה כבר מקיים מצווה, אז אתה מקיים אותה על הצד האנושי, על הצד הנמוך הטכני. אתה לא מבין את הגודל, את הסגב שיש בה. כי מה פתאום שהקדוש ברוך הוא יצמצם את עצמו בתוך מצווה ויגיש לי אותה? מי אני ומה חיי? אבל אם יש לי צלם אלוקים, ריבונו של עולם מצמצם את עצמו בתוך המצווה. ודאי וודאי, בתוך אמונותיה של תורה, ודעותיה של תורה, מחשבותיה, תורת האגדה, האגדה והמוסר, ודאי. כי אני שווה. אם אני שווה, אז השווה מתעסק איתי. הוא מתעסק איתי. נשים לב לנקודה הזו, איך האדם גוזר על עצמו את משמעות חייו, לפי הערך הנקוב שהוא נותן לחייו. מה הערך המוסף שלך? מי אתה בעיני עצמך? אפשר לראות את זה. אפשר לראות. כל אחד יכול לראות איזה ערך הוא נותן לעצמו. לפי הדיבורים שלו. לפי הלבוש שלו. לפי ההתנהגות שלו. אפשר לראות איזה ערך הוא נותן לעצמו. איזה ערך אמיתי אני מתכוון. לא נדבר כרגע על ערך מדומיין. לא על זה אני מדבר. ערך אמיתי. לפי הערך שהוא נותן, באותה מידה בדיוק. כך יתגלה לו השם יתברך. זה מה שנקרא, מעשיך ירחקוך, מעשיך יקרבוך. ואין תלונה. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו באמת. מה זה באמת? כפשוטו באמת. משמעות נוספת, באמצעות האמת. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראוהו, איך יקראו לו? באמצעות האמת. איזה אמת? האמת שיש בתוכך. כי מי גוי קרוב? כי מי גוי גדול? אשר אלוקים קרוב אליו. כי קרוב אליך הדבר, בפיך ובחבסת. אתה גוזר לעצמך את הריחוק ואת הקרבה לשם יתברך. הרבה מהטענות והשאלות והמענות על מציאות השם יתברך, ראשיתם ותחילתם זה לא פה. זה קודם כל בערך שהאדם נותן לעצמו. ודאי, לפי צורת ההתנהגות שלך, איך אתה רוצה לפגוש את השם יתברך? איך אתה רוצה לפגוש אותו? איך אתה רוצה שיופיע על דרכך? איך אתה רוצה? זה ודאי שלא. מהלך הרגשות שלך. שנאת הזולת, צרות עין, קנאה, שנאה. איך אתה רוצה שהוא יתגלה פה? אתה משתומם על זה שאתה לא מאמין במציאותו? שאתה לא חש את הנוכחות החיה שלו? תבדוק בעצמך. תסתכל לך בית שלך נראה. תביט. סלון הבית שלך מלוכלך. הקירות מטונפים. איך אתה רוצה שהוא ייכנס פנימה? זה לא שהוא מעניש אותך. זה חוקיות כזו. כי כל דבר מושך את הדומה לו. צריך איזו הידמות וההידמות הזו, ראשיתה של ההידמות זה בצלם ובדמות אלוקים עשה את האדם. ההידמות הבסיסית של צלם אלוקים שבאדם. וכל מה שנמשך מן הצלם הזה באורחות הנפש, היינו מידות ומעשים, זה מכשיר את האדם להשגה עשירה מאוד של י' ק' ו' ק', כמו שהוא אומר כאן, של השם יתברך. כן, אמרת לי שאלה. מה אתה אומר? אז הוא אומר שאם לא שואלים, אז עונים על שאלות ככה בסוף. אבל תשאלו, תשאלו, אנחנו אוהבים את השאלות האלה. כן, כן. זה בדיוק, זה שיא הגדלות. אנוכי אפר ואפר זה שיא, זה פסגת צלם אלוקים שבאדם. אנוכי אפר ואפר זה בא להגיד שאני מבטל את הממשות. שיש לכל הרבדים הנבראים שבי. ואני מבטל אותם לאן? לנקודת האינסוף שבתוכי. אין לך מעלה אנושית נשמתית יותר גדולה מהאמירה הזו. ואנוכי עפר ועפר פירוש הדבר. מצד החלק הנברא שבי, המצומצם, הגוף, הנפש, מצד זה אני עפר ועפר. כל ממשותי ומציאותי האמיתית זה רק מצד נקודת הנצח שבי. זה נקרא אפר ואפר. כל עוד האדם משאיר או חושב שהמימד הפרטי שבו יש בו ממשות, היד, הרגל, אני חכם, אני גיבור, אני יפה, אני עשיר, כל זה חייב להיות אפר ואפר לעומת הגילוי הכללי שבתוכי. אחרי זה, על בסיס הגילוי הכללי שבתוכי, גם הממון שלי נהפך למשהו נפלא. אבל מצד הפרטיות שלי, אני אפר ואפר. מה שנקרא אפס זולתו. רק אחרי זה האפר הזה מצמיח. אותו אפר, אותה אדמה. ברגע שהאדם מבין שהמימד הפיזי שלו הוא בטל לנשמתו, אז גם המימד הפיזי מתחיל להצמיח. ונפשי כאפר לכל תהיה. אני רוצה להגיע למצב שהנפש שלי היא בעצם אפר ותשתית כדי שהנשמה תופיע עליה. זה נקרא ונפשי כאפר לכל, לכלליות. הנשמה זה מימד הכללי שבי. כל עוד אני לא מבטל את המימדים הפרטיים, אין לי אפשרות להגיע למימד הכולל הזה. אבל אחרי שחדרתי אליו, ואני אוחז בכיסא הכבוד הפנימי שלי, אז המימד הפנימי הזה חוזר ונשתל בתוך האפר. ואז הגוף מצמיח דברים מופלאים. אפילו המימד הפרטי שלי. זה מה שנתכוונו בזה גדולי האומה. אברהם, דוד, אהרון ומשה, כל אחד בביטוי המיוחד שלו, אנחנו אפר ואפר, ואנחנו מה? אני תולעת, ולא איש, כל אחד במדרגת הענווה שאליה הוא הגיע, ביטא את היסוד המדהים הזה, של ההכרה הנשמתית שבקרבו, ואיך שרק מתוכה נמשכים ומתקיימים העולמות התחתונים יותר. כל אחד מן הגדולים בסגנונו שלו ומדרגתו שלו. כן. לא רק שזה לא סותר, אלא זה מאוד מאוד מוכיח את מה שאנחנו אמרנו כאן. גם שאנחנו מדברים כאן על כך שאדם צריך להתבונן בתוך נפשו, כוונתנו שיזהה שם, ההתבוננות הזו, תפקידה, זה לזהות את המימד הכללי שבתוכו. כמו שאמרנו, מידת הרחמים, החנינה, הכבוד, החוכמה, הדעת, כל המימדים הכלליים שבתוכו. אין הכוונה יבוא עכשיו להתרשם מהמראה שלו בראי. לא על זה מדובר. מדובר על מראה אחרת לגמרי. הרבה יותר פנימית. כן? איזה טלסקופ כזה, איזה אבל כזה, שמסתכל לעומק הגלקסיות, נכנס לתוכם עד לפני ולפנים. זה הטלסקופ שצריך פה בעצם, טלסקופ רב עוצמה, שלמרות שהוא ממוקם 650 קילומטר מכדור הארץ, הוא מסוגל לחדור ללב ליבם של גלקסיות מרוחקות, לא רק בשביל החלב, גם במקומות יותר רחוקים. זה המבט שאנחנו צריכים להתבונן, עם הטלסקופ של הדעת, של מסורת אבות, התבוננות בשכל ישר, מתוך אהבת אמת, לחדור פנימה ולראות את הגלקסיות האלו, שהן לא נראות בעין בלתי מזוינת. בעין לא מזוינת הן לא נראות. אתה מסתכל על חשקת הלילה, אתה רואה אולי כוכב אחד שם, את נוגה שם, רואים אותו תלוי שם במזרח, בחודש האחרון, בחודשיים האחרונים. כן? אתה לא רואה חוץ מנו הרבה כוכבים. איפה כולם נעלמו? אבל העין המיוחדת הזו, שאם יבין האדם, כמו שהוא אומר כאן, זה מגלה לך גלקסיות מרוחקות יותר, עולמות שלמים, יקום צפוף פלאי פלאים, מלא כוחות, מלא קשרים, כן, אסטרונומיים, בתוך החלל הכללי, דברים מופלאים ביותר מה שקורה שם. אין סוף של צורות חיים, בגדלים, באורות שונים, באופעים שונים, מלא. ואם זה קיים בחלל, בתוך נפשנו, זה לא פחות מרתק מה שבחלל. כי האדם זה עולם קטן, וכל מה שאתה מוצא מחוץ לאדם, יש בתוכו, כן? יש בתוכו, רק במובנים עמוקים הרבה יותר. הרבה יותר עילאים. כן. יישוב הדת. רגיעה. דיברנו על זה כבר פעם אחת, במילי בעריכות, לא זוכר באיזה שיעור, דיברנו על זה, לא זוכר מתי. קודם כל צריך להירגע, קודם כל צריך לסלק את רעשי הרקע. כן? יש איזו טכניקה, אגב, איך באמת צופים בכוכבים, דיברנו על כוכבים. יש טכניקה, אחד הבעיות לצפות בכוכב, אחד הבעיות לצפות בכוכבים, זה מכיוון שיש אור, כן? יש אורות, אפילו אורות של הקרח.
קוראים לזה זיהום.
יש גם זיהום, יש כל מיני אורות. אבל זה לא רק האורות של הקרח. יש גם את הבעיה בחלל, יש המון המון כוכבים. ומכיוון, אתה רוצה לזהות כוכב מסוים, אתה רוצה לראות כוכב מסוים, להתבונן בו, אתה חייב להשתיק את האור של הכוכבים הסמוכים לו. אם אתה לא משתיק את האור של הכוכבים הסמוכים לו, אתה לא יכול להיות הכוכב. ופיתחו טכניקה כזו. פיתחו טכניקה שבעצם אנחנו יוצרים איזו השתקה, כן? של האורות שיש ברקע של הכוכב שאותה אנחנו רוצים להתבונן. כן? אז אנחנו משיגים הסתכלות על הכוכב שלו. אותו דבר זה גם בתוך הנפש. כדי שאתה תוכל לזהות כוכבים מסוימים בתוך הנפש, אתה צריך להשקיט. אתה צריך להשקיט, כן? פעילות של כוחות אחרים. אחרי אתה לא תוכל. אתה לא יכול, אתה יודע מה, שצועקים ואתה עכשיו רוצה לשמוע מוזיקה. המוזיקה הזו, כדי שנוכל להזין, אנחנו צריכים להשקיע את רעשי רקע. קודש רעשים ברקע, קודש שלג, שלג, שלג על המסך, אתה לא יכול לראות את התמונה. זה שלב ראשון. אנחנו צריכים רגיעה. הנפש שלנו היא פעלתנית מעין כמוה. בכל רגע נתון, אנחנו מצויים במיסוך בלתי רגיל של קולות. כל כך הרבה כוחות פועלים בתוכנו בכל רגע נתון. אנחנו לא שמים לב. נראה לנו כאילו אנחנו שקטים. אדם יושב, נראה כאילו שקט. תראה, הוא לא מדבר. לא מדבר, שקט. אתה יודע מה קורה בתוך הנפש הזה? אתה יודע כמה כוחות? אתה יודע איזה רעשים שם יש בפנים? זה כל דממה דקה, שאם היינו יכולים להזין לה, היינו מתחרשים. הנפש פועלת כל הזמן. הרגש, הדמיון, גם שזה לא בא לידי ביטוי בפעולה חיצונית, הנפש היא גואשת ורועשת. הרעשים האלו חייבים לברר מה הם. הרבה מהרעשים האלו לא מאפשרים לנו לקלוט ולהבחין בכוכבים העדינים, שתנאי ההתגלות שלהם זה שקט, זה רגיעה. אלו כוחות אצילים, עדינים מאוד, שכדי שיתגלו לאדם, הוא חייב קשב מיוחד. אם תשתוק, אתה תקשיב, אתה תשמע את קולה של הציפורים, יש ציפורים שלא צריך להתאמץ כדי לשמוע אותם. כל הזמן קשקשת. יש ציפורים עדינות מאוד שהציות שלהם בתדרים. אם אתה לא משתיק את הרעש הכללי, לא תוכל לשמוע אותם. יש דברים שאתה שומע רק בלילה, בשעות מסוימות של הלילה. ברגע שכבר מתחיל קצת להיות בוקר, יש רעשים שכבר חוסמים את רעשי הלילה. אלו רעשים מאוד עדינים, שאי אפשר לשמוע אותם, אלה בתנאים. אותו דבר זה נפש האדם. אנחנו צריכים להבחין מהם רעשי הרקע שמפריעים לנו. להבחין במידת הרחמים שלנו, במידת הענווה שלנו, בדרישת הקודש שלנו, באהבת הרוחניות שלנו. יש אנשים שהולכים להודו בשביל זה. הם מטפסים על ההרים, על גג העולם בטיבט, ושם על הפיסטין הזה הם יושבים להם שם, ואופ, פתאום הם שומעים את עצמם. פתאום הם שומעים תחת חופה של כוכבים, בשקט בלתי רגיל, לוקחים אוויר, פתאום, אופ, נכנסים לתוך עצמם, מתגלה להם עולם שלהם. מה? שקט הזה הוא צריך להיות בתוך האדם, אבל יש לזה גם תנאים חיצוניים, בלי שום ספק. יש גם תנאים חיצוניים. יש אנשים שמרגישים את השקט הזה יותר בתוך הטבע. יש על שפת הים, יש אנשים שמראה הים. יש אנשים שהסתכלות על השמיים, כעצם השמיים לתוהר, השמיים הבהירים, כן? הם מפתחים מהם את הראייה המרחבית, כן? הזאת. וגם יכולים... כל אחד בעניינו. יש אדם שאפילו על כוס קפה ועל מוזיקה טובה יכול לגלות את זה. כל אחד לפי העניין שלו. אבל הכלל הוא להימנע במידת האפשר מכל אותם הגירויים שמעוררים רעשי רקע לא רצויים, שעומדים בסתירה, אותם רעשים, עומדים בסתירה עם הצלילים העדינים של הטוב, של הצדק, של המוסר ושל הקודש. זה דבר ראשון. צריך לדבר בנחת, הרבה פעמים, אנחנו מדברים עם מישהו, אפילו הדיבור, כן? אפילו עכשיו, שכן, ככה, אפילו זה, זה לא דבר פשוט. אני גם חווה את זה. מודע לזה. מודע לזה. אתה מעורר את הרגש, אתה אומר את הדברים, אתה מעורר תסיסה פנימית. אומנם התסיסה הזו אולי חיובית, אבל זה בא על חשבון משהו. התסיסה הזו, שאני מרשה לעצמי עכשיו להיות בתוכה, שהיא תסיסה רגשית, שהיא סביב דברים של תורה, אני מרשה לעצמי לחוות את החוויה הזו במהלך הדיבור. אין לי שום ספק שהיא מחסה על משהו אחר. היא מחסה על משהו. אני עדיין לא יודע על מה היא מחסה. אני מסתפק במה שקורה כאן כרגע. אני מרגיש את החוויה. אבל היא מחסה על משהו. כן? היא יוצרת איזה רעש, איזה הרעשה נפשית, אם כי חיובית בסך הכל. אבל אין ספק שהתלהבות רגשית היא בדרך כלל חוסמת, שוחחת, פורסת צל על כוחות שהם אילאיים מן הרגש. אפילו מרגש הקודש. אפילו מרגש הקודש. ויש סגנון של דיבור, אפשר לשמוע, יש אנשים שמדברים בנחת. זה לא סתם. שהרב שלנו, הרב ביגון, שהוא מדבר בנחת, למה אתם חושבים שהוא מדבר בנחת? שהרב ביגון מדבר בנחת, אני אומר לכם, חד וחלק, הוא רואה גלקסיות שאנחנו לא רואים בכלל. הנחת הזו מכניסה אותו פנימה. אל תוך נפשו. הוא נכנס לעולם פנימי, ומתוך העולם הפנימי אומר את דבריו, בנחת המיוחדת, בעומק האמונה הזה, ברגיעה, בענווה. אין סוף תכונות מתגלות מתוך הדיבור הזה, מי שלא רואה, לא רואה. אבל המתינות הזו, יש בה פילוסופיה שלמה. שלמה. הרגיעה הזו מאפשרת לו לחוות מרחב אדיר, נפשי. בלתי רגיל. אגב, מתוך המתינות הזו אפשר גם להיות בעל הומור, אבל במידה מסוימת, לא פתאום, צחוק פתאום, צחוק כזה פתאום. זה משנה, זה מטשטש את כל האיזונים הנפשיים. יודעים מתי לצחוק, איזה בדיחה נחמדה, כן? למרות שלא ידוע לנו בתור איזה בדרן גדול, יש כאלה שמספרים בדיחות יותר טובות, אבל ההומור הנפלא הזה, אנחנו צוחקים ממנו, למרות שזה לא הבדיחות הכי טובות, אתם יודעים. אבל הצורה שזה נאמר, הטון, הפשטות, זה נפלא. מאיפה זה בא? מנפש רגועה. לעומת נפשות סוערות מאוד, שאנחנו אומנם יש להם איזה אפקט שובה לב, במיוחד זה שובה את ליבם של אנשים, כן, שנוטים לסערות נפש, הם מתרשמים מאוד מהוו, מהזו, וו, וו, כל זה. וקשה להם יותר להנות מאנשים מתונים. לא כל אחד מתחבר לאנרגיות האלו. יש אנשים שהאנרגיות האלה משעממות אותם. הרגיעה הזו משעממת אותם. כן, הם רגילים להתקפות, להתפרצויות, להתפרצויות געשיות, כן, חד פעמיות כאלה, חזקות. ואחרי זה הם נופלים מתוך תחושה של ריקנות, של ריק. כמו איזה אש שמתלהבת במהירות, עולה למעלה, ודואכת. הם רגילים לחוויות סוערות, תוססות. קשה להם להתחבר לאנרגיות השקטות. אבל אמיתו של דבר, החוויה שחווים אנשים מסוגו של רבינו, זה חוויה מיוחדת מאוד מאוד. והלוואי שנזכה לחוויה הזו עצמה, ולהבין ולהתקשר עם מה שצדיקים כאלה חווים. הלוואי אלינו. כן. אז באופן כללי, זו הדרכה בעניין הזה. אולי הדרכה הראשית, יש לזה כמובן הרבה, אפשר להוסיף לזה. איך אומרים, בתחבולות תעשה לך מלחמה. אבל הדרכה הראשית היא השקטה, הנמחה של רעשי רקע. כן, דרישות של אדם, זאת אומרת, זה, הרעשים האלו זה מה שנקרא, הייתי אומר, תינוקות בוכים. התינוק בוכה לאוכל, יש איזה כוח פרטי שהוא רוצה את המבוקש הפרטי שלו. זה יכול להיות כוח פיזי, זה יכול להיות אפילו כוח רוחני, כמו שאמרתי, רגש. זה יכול להיות אפילו רגש של קדושה. שהוא מתלהב יותר מדי, הוא מאבד לך את הראייה המרחבית הכללית. זה נכון. וגורם לאדם לעשות, אין שום ספק, זה גורם לאדם לעשות, אבל בעת ובעונה אחת, זה גורם לו ליקוי מאורות. זה גורם ליקוי מאורות ביחס לתפיסה הכללית. זה גורם לו כוח תנה פנימי גדול, זה נכון, אבל יחד עם זה, זה מונע ממנו לראות את המציאות בצורה כוללת יותר. יש כוחות נוספים בתוך הנפש, שגם להם יש מה לומר על העולם. גם הם רוצים להתבטא. גם הם רוצים להרכיב את התצריף, את התצרף הגדול של המציאות. ואם לא נותנים להם את התנאים, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. שאחד הכוחות לוקח את המרחב כולו ושואט באופן בלעדי, למרות שהוא מעניק לנו חוויות חיוביות, בהכרח הוא קוטע משהו מתפיסת המציאות השלמה. קוטע משהו מציאות. קשה מאוד להגיד את הדברים שאני אומר למישהו שחווה חוויה של קודש רגשית, עילאית, ואותו רגע הולך עכשיו על כלום, חוץ מעצם התענוג שלו. אבל מצד האמת, הוא מפסיד פה משהו הרבה, הרבה יותר גדול. הרבה יותר גדול. זה נקרא אש זרה. הרבה פעמים ההתלהבויות הפנימיות האלו יש להם גדר של אש זרה אשר לא ציווה השם. הכל שורה, כן, איך אומרים? הכל בשקל הקודש. אפילו נבואה היא שורה בשקל הקודש. הכל במשקל ובמידה. אין לך דבר שאין לו מידה, שאין לו את האיזונים, כן? שאפשר, אתה פטור מהאיזונים המיוחדים שצריכים להיות. כל דבר שאין בו את האיזונים, הוא משיג פחות מן הדבר הרצוי, או יותר מן הדבר הרצוי. אבל את הדבר הרצוי במלואו, הוא לא משיג. זה המחיר שאנחנו משלמים היום על חוסר האיזונים שקיים בעולם בכלל. Okay? יש חוסר איזונים גדול מאוד, גם בעולם הפיזי, איכות הסביבה, תלמד אותנו על הדבר הזה, התחממות כדור הארץ, יש חוסר איזון בעולם הפיזי, יש חוסר איזון בעולם רוחני, בעולם נפשי. בית המקדש לא קיים. כיוון שבית המקדש לא קיים, יש חוסר איזון. ואנחנו חווים את חוסר האיזונים הזה בכל מיני רמות, בכל מיני דרכים. אחד מהם זה בחוויות הנפשיות שלנו. כן.
זה תמיד נכון להשקיט את הדחפים האלו, שלפעמים כדי גם להשתמש איתם בתור משהו שיתחיל להניע
את הבן אדם? כן. במצבים שאדם רוצה להניע את עצמו, יש מקום בהחלט לתת את כוח הדחף הראשוני, כמו איזה רקטה, כן? חזק, כדי שאדם יוכל להתנתק מכוח הכבידה של הגוף. יש פעמים שיש מקום להנאה רקטית כזו של איזה רגש, כן? אמרנו אפילו יותר מזה לפעמים, אם כי כל אחד צריך לקחת את הדברים בערבון מוגבל, זה לא מתאים לכל אחד, אבל יש אפילו מצבים שכדי להניע את עצמי לפעולה, אני יכול ללכת לקיוסק, באמצע הלימוד, ולקנות שם איזה מקופלת. המקופלת הזו, בהשפעה הפיזית שלה, של השוקולד שיחס לי לתוך הדם עכשיו, מעורר אותי. אני חוזר לבית המדרש, פלא ופלא, ערני יותר, כן? איזו הרגשה פנימית של, המחי איזה טעם. אני חוזר לבית המדרש, ולמרבה הפלא, ממשיך ללמוד את הגמרא, ממשיך ללמוד את השיעור שלי. כן? עד כדי כך. יש פעמים שיש מקום לתמריצים מן הסוג הזה, גם נפשיים וגם פיזיים. בכל מתרפאים, חוץ מבעבודה זרה. באופן כללי, בכל מתרפאים. אם אדם זקוק להתעודדות הרצון, יש מקום להשתמש אפילו בתמריצים שהם מצד עצמם תמריצים נמוכים. ממש נמוכים. עד כדי כך שהתירו אפילו קטלי חזיר בשעת המלחמה, שאם אין אוכל כשר לאכול והלוחמים רעבים, מותר אפילו לאכול חזיר. עד כדי כך. קטלי חזיר, לא את החלקים העלובים, את החלקים השמינים, העסיסיים, מותר לאכול אותם. עד כדי כך. אבל אמרנו, זה לא הדרכה שווה לכל נפש. כל אחד לגופו צריך לראות איזה עידודים הוא צריך כדי לעודד את הרצון, אבל ככלל, התשובה לשאלתך היא חיובית. בהחלט. הרבה מחוסר האיזונים שקיימים אצל האדם, הם עובדים על עקרון הפיצוי. אדם שחסר לו סידן, הוא יתאפס על הקיר. אני יודע, הרבה שילדים מגרדים את הקיר לפעמים, כי חסר להם סידן בגוף. חוסר האיזונים, הם גורמים למצב של מה שנקרא תשובת המשקל. כשאדם חסר לו דבר אחד, אז הוא הולך לקצה השני. חוסר האיזונים זה תוצאה של חיפוש דרך האמצע, שעובר דרך הבריחה לצדדים. אבל יש לזה מחיר, צריך לדעת, זה לא דבר פשוט. יש ודאי צד חיובי, את הכל עשה וחוכמה, ואין שום ספק שההתנהגות הנפשית הזו של חוסר האיזון, הוא בא לפצות את האדם על איזה חסך מסוים. אבל פה נכנס תפקידה של ההכרה. כדי לא להיכנס למסלול סביב חוסר האיזון, מסלול כפייתי כזה שאני לא שולט עליו, אדם צריך להיות עם הכרה. רגע, יאללה, חלס, די, גמרנו. אכלתי מקופלת אחת, לא צריך חמש. תבין, לא ייתכן שזה יגרור אותנו לאכול שלוש חפיסות של שוקולד שוויצרי. היינו צריכים קובייה אחת, נגמר הסיפור. מה אתה אוכל עוד שני חפיסות? אתה מפצה על, אתה מפצה על החסך בצורה מוגזמת, אתה מציף, זה לא דבר בכלל. אז באופן כללי, יש היגיון פנימי לחוסר האיזונים שקיימים בנפש של אדם. אנחנו מבינים את זה. אדם חוזר בתשובה. הכיר את התורה רק היום. מה הפלא שעכשיו הוא יושב שנה ולומד? ההורי אומרי, הפסקת ללמוד עכשיו באוניברסיטה, היית כבר באמצע התואר, בסוף התואר, עזבת, הוא הולך ללמוד. הוא צריך את הקיצוניות הזו. לפרוש מן הכל. להפסיד 20,000 שקל, יודע כמה כסף כשהוא שלם שם על, על הסימסטר הזה, מתוך ידיעה שיתכן שאת התואר הזה כבר לא יעשה, ואם יחזור אליו זה רק עוד שנתיים וכו'. מה הוא זה? מה, משוגע? משוגע? אבל זה הפרישות, שהיא הנהגה קיצונית במסילת ישרים, והיא תנאי ושלב הכרחי כדי להגיע לקדושה, שזה דרך האמצע. הקדושה היא דרך האמצע, השילוב הנכון בין קודש לחול. חייבים לעבור דרך המהלכים האלה. אבל צריך להבין את ההיגיון הפנימי של חוסר האיזון ולשלוט בו, שלא יצא מכלל שליטה. פה מתחילה הבעיה. פה מתחילה הבעיה.
שהקצ...
לפעמים זה גם צריך לעשות בהדרגה. לפעמים זה גם צריך לעשות בהדרגה. כן? אם אדם הוא מאוד מאוד צמא, הולך במדבר שלושה ימים. למרות שהוא מאוד צמא, הוא לא ישפוך את כל הקנקן פנימה לתוך הגרון. נכון? ותר, ותסם את הקד, על כתפה, ותר מן הקד. אומר אור חיים הקדוש, למרות שהיא ראתה את האנשים עצמאים האלו, רבקה. בכל אופן, היא לקחה את הקד, שמה, והיא החליטה באיזה קצב הם ישתו. כי אם ישתו בבת אחת, אומר אור חיים הקדוש, כדרך הולכי מדבריות, צמאים, יכולים למות. זה יכול להזיק להם השתייה. גם שאנחנו זקוקים לפצות על חסך של שנים, שאנחנו באים לבאר, אנחנו צריכים לדעת לא להסתער בפרעות. גם אז צריך לעשות זה באיזון. כן? אנחנו רואים לפעמים מצבים שבעלי תשובה שהם רוצים למלות את החסך העצום, כן? את החסך העצום שהיה להם בהתרחקות מן הקודש. הם עושים את זה בדרכים שהן לא בריאות. הם מסתערים חזק מדי על הקודש. סיפרתי על עצמי, ולא התביישתי לספר על עצמי מה שקרה לי פה לפני 29 שנה, כן? שהייתי כל כך צמא ללימוד, והיה נראה לי שהשינה זה פשוט בזבוז. היינו קמים פה, כמה חבר'ה, היינו קמים פה ב-2 בבוקר. והולכים לבית המדרש, אחרי שהולכים שם ב-10, 4 שעות שינה, היינו קמים ב-2 בבוקר, רצים לבית המדרש, לומדים עד התפילה, וחוזר חלילה עד 10 בלילה, לא הולכים לישון באמצע הבוקר, נדעי ב-10 עד 2 בצהריים. כמו אריות היינו לומדים. עד שפעם אחת, כמעט התרסקתי לחתיכות, קמתי בשעה 2, בעייפות פיזית נוראה, התחלתי ללכת במדרגות, נפלתי 24 מדרגות. 24 מדרגות. מחדר 21 התחלקתי למטה את כל גרם המדרגות הראשון, פשוט ירצתי. מרוב חולשה נפלתי על המדרגות, התחלקתי את כל גרם המדרגות והשתחלתי על המעקה ככה, כמעט נשבר לי הגב. וזה היה מתוך חולשה, אני יודע, מתוך חולשת נפש, מתוך חולשת גוף. אז הלכתי לספר את זה לרב צוקרמן, סיפרתי לו מה שקרה. אז הוא אמר לי, 6 שעות בלילה, לא פחות. היינו בעלי תשובה מתלהבים, מה נגיד לכם? תשובה עם כאלה. בסדר, אפשר להבין, אבל לא להגזים בזה. יכול להזיק. יכול להזיק. אתה שוכח לאכול, אתה שוכח לישון, אתה... יכול להזיק. אז יש מקום להדרגתיות גם ב... גם בהדרכות של... של השלמת פיצוי, כן? של חסכים. בהחלט. כן. יש עוד שאלות על העניין, על העניין הזה? כן. קולות כאלו צריך לתחקר, צריך לתחקר, כמו שבתחקרים שבוי. צריך לתחקר את הכוחות האלו. מה הם רוצים? מי אתה? מאין אתה בא? למי אתה? כן? כמו ששאל עשיו את המחנות ששלח יעקב, נכון? למי אתם? מאין אתם באים? מי שלח אתכם? צריך לתחקר. הכוחות שעולים מן הנפש, צריך לתחקר אותם. לשאול אותם שאלות. ולפי התשובות שאתה מקבל, אתה יכול לדעת מה הכוחות האלה רוצים. מארץ רחוקה בנו. וכולי, כמו שעשו הגיוונים, תחקרו אותם, הם בסוף שיקרו, באורמה, כן? שיקרו את עם ישראל. אנחנו צריכים לתחקר את הקולות שעולים מתוכנו. זה לא דבר מובן מאליו לקבל את ההופעה הפתאומית שלהם. כך. זה לא עובד ככה. אנחנו בני אדם חושבים. כן? בני אדם, בן אדם יש לו דעת. יש לו יכולת לשאול למה, כמה, מי, איפה, מתי. כל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח. אני לא מדבר כרגע, על כוחות ספונטניים פשוטים, אדם רעב, אדם צמא, אף שגם פה צריך לשאול למה אתה רעב. אבל גם מי שלא שואל, יישב לשולחן ויוכל. בסדר. אבל צריך להיזהר מזה. כשאתה לא שואל למה אתה אוכל הרבה זמן, גם הפעולה הלגיטימית הזו יכולה להוריד אותנו מטה-מטה. ודאי וודאי שצריך לתחקר את הכוחות השנויים במחלוקת, במיוחד שהם מופיעים בלבושים ספונטניים, שעל פניו מנוגדים לרוחה של תורה. פה חייבים לתשאל, לרגל את הארץ. היש בעץ, עם עין, חלשה, חזקה, במבצרים, במחנים. מה הכוח הזה? מה הוא רוצה? מה הוא רוצה לבטא? דבר, מה אתה רוצה? טוב, שמה, אני באתי כאן כדי... אני רוצה לעסוק בדבר כזה וכזה. אני רוצה לצאת בית המדרש. אני רוצה עכשיו לטייל בהודו. אני רוצה... אתה רוצה לטייל בהודו. טוב, בוא ננסה להבין. מה אתה מצפה למצוא שם? אני רוצה לטעום טעמה של רוחניות. אין לך פה רוחניות? לא, הלבוש של הרוחניות שאני מוצא כאן, זה לא מתאים לי. אתה רוצה לבוש אחר לפגוש את זה? כן. אתה חוקר אותו. אם מסתבר שהטענה הבסיסית של הכוח הזה, בגרעין הפנימי שלה, הוא חיובי, ואתה לומד לנפות את כל מה שנספח לגרעין החיובי, הקליפות, אתה מנפה אותם, יש מקום לזה. יש מקום לזה. שוב, על פי הדרכה של תורה. זה מה שנקרא, עשה לך רב, הסתלק מן הספק. הספקות זה כל אותם קליפות שמקיפים את התביעה היסודית של הנפש. עשה לך רב, באמצעותו אתה מסיר את כל הקליפות החיצוניות, עולה על גרעין האמת, ונותן לו את הביטוי במרחב ההולם אותו. 100%. והכלל שנקוד בידינו, שאין כוח בכוחות הנפש, שהוא לא לתועלת. או כשלו של הרב קוק, אין כוח בתוך הנפש, שהעדרו הוא טוב מקיומו. את הכל עשה בחוכמה. או כשלו של הרב מוסר אביך, איך אומר שמה? כי כוחות הנפש מעשה אלוקים אמה, ולא ייתנו להשיג גבולם. זה אמור לגבי כל הכוחות, על השנאה, על הגאווה, על הנקמה, על החמדה, על הכל. חוץ מהעצבות, שהעצבות זה הפך החיים ממש. כן? אז זה דבר שאין לו מקום. וכל עצב יהיה מותר, זה מיותר. כן? אבל שאר הכוחות, כולם, הטענה היסודית שלהם היא טענה חיובית. רק במהלך ההופעה הם נכמסו ונתלכלכו בתוך אפיק הזרימה שלהם על ידי... כן? הלכלוכים שנמצאים באפיק הזרימה ההכרתי, שזה היצרים, התאוות וכן הלאה, זה צריך ניקוי, ניפוי, בירור, ואחרי זה אפשר להשתמש בגרעין האמת. זו עבודה של בירור הטוב מהרע באופן כלי. זו עבודה שבעצם הושתה עלינו מאז חיית האדם הראשון. אנחנו הולכים ועוסקים בה באמצעות התורה. התורה בעיקר שעוזרת לנו להבין כל דבר מדבר, בעיקר בלימוד הגמרא. לימוד הגמרא היא הדרך הבלעדית שבאמצעותה אפשר להגיע לבירור הטוב מן הרע. כל מהלך הסוגיות, הסברות השונות, משאירים את המושגים בהירים, נקיים, חפים מכל טשטוש ומדמה. מציג לנו את היהלום המלוטש מכמה צדדים, רב, שמואל, אביי, רבה. אנחנו פוגשים את המושג בצורתו, כן? הגבישית, הקריסטלית ביותר. כן? בלי לימוד מראה, אי אפשר להגיע לדבר הזה. אי אפשר להגיע. ממש אפשר. כן? זה עטוף במעטפות אינסופיות, בלי לימוד מראה. אין דרך. כן, ירדה ז'ן? כן, כן.
כל הדוגמה, בכלל שהוא אמרת שהמוסר לפעמים יכול לסתור את התורה. מוסר כאילו. שהם רוצים סתירות.
המוסר הטבעי הוא מאוד דומה. מאוד דומה, במשל אני אומר. המוסר הטבעי, במשל, הוא מאוד דומה לאדם שמסתכל. אדם שמסתכל על איזה מרחב מסוים, כן? נגיד על החדר הזה הגדול, מסתכל דרך חור המנעול. המבט דרך חור המנעול מאפשר לנו לראות זווית של אחד מעלה. מעלה אחת. קושי, ככה. שטח מאוד מאוד צר. אתה רואה, כן. עכשיו, ודאי שהחלל הזה, או השטח שאני רואה, הוא חלק מהחדר. אני אפילו מזהה כיסא, אני אפילו מזהה קצה של שולחן. אני יכול להגיד, זה קצה שולחן, זה כיסא, וכן הלאה. אבל להכריע, על פי הראייה המצומצמת הזו, מה שמו של החלל, או מה יש בתוכו, זה בעיה רצינית ביותר. עכשיו, אותו דבר גם פה. המוסר הטבעי הוא מבט מצומצם מאוד מאוד על האמת המוסרית. מבט מצומצם מאוד על האמת המוסרית, ובמיוחד על הנהגה המוסרית של האדם והעולם. למה? כי המציאות שלנו היא מורכבת מאוד. המציאות שלנו באופן גלי היא מורכבת מטוב ורע. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. והרע הוא פועל בתוך המציאות. יש לו הישגים. הוא בונה בניינים שלמים. במילים אחרות, דרך חור המנעול אי אפשר לעשות ניתוח לב. ניתוח לב זה בעיה. זה דבר מאוד עדין. דרך הסתכלות בחור המנעול אי אפשר לעשות ניתוח כזה. הניתוח של המציאות, הידיעה איך להתייחס אל הרע, איך לשרש אותו, איך להתמודד אותו בכל הרבדים, היא לא ניתנת על ידי מוסר טבעי. המוסר הטבעי הוא מטפל במציאות של הרע ברובד אחד בלבד. אני לא רוצח. טוב, אני לא לוקח סכין, הוא עושה לך ככה. אבל אתה לא מבין שהרציחה היא לא רק במישור הזה. הרציחה היא מופיעה במישורים נוספים, ויצר הרע רוצה שתרצח בפיך. רוצה שתרצח במחשבה שלך גם. רוצה שתלבין את פני הזולת, שזו רציחה לא פחות גרועה מרציחה בסכין. המוסר הטבעי לא יודע את זה. לא יודע את זה. אין לו שום מושג מהרבדים האלו של מציאות הרע. זה זר לו. לא שייך לו למושגים שלו בכלל. זו הבעיה. הטיפול של המוסר הטבעי במציאות הרע בעולם הוא טיפול שטחי ביותר. ויצר הרע מתבסס באזורים שהם מחוץ לסונר הזה של המוסר הטבעי. הוא לא מזהה אותו בכלל. לא מזהה. פשוט לא מזהה. ושם הוא מתבצר. שם הוא מתבצר, שם הוא מכה, ואחרי זה הוא גם מפיל אותך מהמוסר הטבעי. הוא משתמש במוסר הטבעי שלך כדי לחזק את הרע. זה גם אפשרות. אין אפשרות אחרת. רק על ידי התורה והדרכות חז"ל, שהן מקיפות את כל סודו של הרע. איך מתמודדים איתו, המצוות וכן הלאה. רק על ידי זה אפשר. אפשר. זה נקרא מוסר אלוקי. יחד עם זה, כמו שמעד אחד החברים העיר, קודם, יש, המוסר הטבעי הוא הקדמה. הוא נותן לך איזה אחיזה מוסרית במציאות. האחיזה המוסרית הזו נותן לך אפשרות להתעשת. כן? החמישייה הזו נותן לך אפשרות, כן? יש לך חמישייה, אתה יכול לעשות ארוחת צהריים עד שיגיע האספקה. זאת אומרת, זה איזשהו אוויר לנשימה, זה איזשהו בלון חמצן שמאפשר לנו להתקיים בתוך המעמקים של המציאות עד ש החמצן האלוקי יתחיל להיכנס למערכת. זה הנקודה.
זאת אומרת, זה יכול גם לטשטש מקומות אחרים, שאדם בעצם חושב שהוא מוסרי, לוקח כל מיני, בונה עצמו כל מיני ערכים חלקיים, ומשל עצמו ליפול.
ממש ככה. והוא יכעס על אלו שהולכים לפי המוסר האלוקי, על אלו שרוצים להרוג את המלאק. כן? הוא יחשוב שהוא צדיק, שהוא חס על המלאק. הוא יחשוב. הרבה יותר צדיק משמואל, שמשסף את ראשו של המלאק. זה ברבריות. ברבריות. משסף את ראשו של המלאק. גועל נפש, ישוע בן נון. ככה אתה עושה למלאכים. מוריד להם את האצבעות. כן? טורף זרוע, קודקוד עם החרב. מוריד לו את הכתף עם הראש ביחד. גועל נפש, זה כזה דם. ככה עושים. הוא יבוא אליו בטענות. הוא יתנסה עליו המוסר נקטיבי. יחשוב שהוא צדיק, עם העניבה, נחמד כזה. הוא דורש טובת כל העולם כולו, הוא אנושי, הוא כלל אנושי, הוא אוניברסלי, הוא ליברל. השם ירחם מתפיסות כאלו. התפיסות האלו, בזכותם הרע מסגשג בתוך העולם. פותח חשבונות בכל הבנקים, מטיס מטוסים, מפיל מגדלים. זה בדיוק נקודת אחיזה של רע. ואל הכבוד והדר שהיא מאותרת, כן, מאותרת בהן, עד שיתברר להודה ומעלתה על שאר נפשות. ידע, כי אין השם על, על נפש האדם. מין מצא את מינו? ואוהב אותה מאוד. מופלג. מחובר, אוהב זה דבק. כי האדם מלא פה, כל רעיון ההשגחה, או כל אמונת ההשגחה, היא בעצם מתבררת, כן, דרך הקשר הזה. נפש האדם האלוקית, ומתוך כך אלוקים נזקק לה, מתייחס אליה, מנהיג אותה על כל פרטי פרטיה. כל אמונת ההשגחה מתבססת על הראייה הזו. כי האדם לבדו נברא בצלם אלוקים, ובדמותו לא שר הבעלי חיים. ושבהיותו בדמות אלוקים, צריך שידמה אליו בפעולותיו ובמעשיו. זה מחייב. אם אתה נברא בצלם אלוקים, מכאן ואילך אחרי שאתה מזהה, כן? אחרי שאתה מזהה את השייכות, כן? הגרעינית שלך לאלוקים, מצד היותך בעל צלם אלוקים, כן? עכשיו הנשמה זה הקור הפנימי, זה הליבה, ומי הליבה היא מקרינה על המעגלים החיצוניים. היינו, על הרוח, על הנפש ועל המעשים. ככל שאתה יותר מחובר לליבה, ככל שהליבה היא מייצגת כוח, כוח כבידה חזק יותר, כן? זה נקרא כבוד, כבד. ככל שההכרה שלך במציאות האלוקית שבתוכך היא יותר כבדה, אור הכבודי, זה הנשמה, היא כבדה. יש בה, כן? דחיסה של אלוקות, כן? של אינסוף. ככל שאתה יותר חווה את נקודת הכבידה הזאת, ככה זה מתחיל להקרין על המעגלים החיצוניים, על הרוח, על המידות ועל המעשים. זה מה שהוא אומר כאן, כי האדם לבדו נברא בצלם אלוקים, ובהיותו בדמות אלוקים, צריך שידמה אליו בפעולותיו ובמעשיו. אני רואה שאנחנו צריכים פה לעצור, 4 ו-5. לא התקדמנו הרבה, אבל אתם אשמים.